השם, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. אותנו. דיברנו פעם קודם, ארבע, בואו נתחיל את ג' קראת חמישית. אנחנו ב... כמו שכידוע פה, כל פעם הצפוי מתחלפים, אז אין דרה. אנחנו מדברים על, על הדור, על היחס אל הדור שלנו, איך אנחנו מתייחסים אליו. באופן כללי, היו כמה שיטות, ארבע כתות שראינו שביחס שלהם אל הדור, והגענו לכת החמישית. אנחנו כבר חוזרים עליה כל הזמן, כי קשה ליישר קו עם, עם אנשים שכל פעם חדשים פה. אבל ברוך השם, זה חלק בעניין. אז נתבוא לזה. כת חמישית אומרת, דבר הרב על גדולתו של הדור, בתוך ציפייה רוחנית עליונה, אני בגימל, לתוככי נשמת הדור וסגולתו, ורואה שם את אור הגאולה הזורח ומאיר. במבט כזה אמנם מאמין הוא העם כולו, וממקי החיים של כנסת ישראל, אף אם אין לזה גילוי כלפי חוץ, בתופעות החיים הממשיות. יש סיבוכי לדעתה של הכת החמישית שתורת אמת בפיה, על שאלה מהו מעמד דורנו, דור גאולה או אחת הגאולה עונה הרב, על דבר הערת הגאולה אין הרעיון סובב על המעמד המעשי, כלומר על המציאות המעשית, שבה יש אמנם מגרעות רבות, כי אם על ההזרחה הנשמתית המיוחדת בשלמותה, יותר מכל מה שאיתן היה להופיע עד כה בכנסת ישראל, והיא המהרה בנשמות הדור הזה במעמקי חייו, בין אם יודעים זאת ובין אם לא יודעים, רוצים בכך או לא, זוהי קביעה מציאותית. במעמקי החיים של כנסת ישראל, במעמקי הנשמות מתרחש אירוע מופלא שלא היה כמותו בכל הדורות. הזרחה נשמתית זו היא המניעה את גלגלי הגאולה, היא המולידה את השאיפות, את התושייה ואת הגבורה להתנער מאפות הגלות ולהתחיל את מפעל התחייה והתקומה, וזוהי באין ספק באה מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל. התהליך הוא תהליך פנימי שהוא הולך ומופיע ודוחף ומניע את כל המהלכים. בפעם הקודמת הלכנו בזה רבות, שכל המהלכים של עולם העשייה נובע מעולם מוחני בבחינת משיב הרוח או מורד הגשב, ואתה מחיי מתים. מה אנחנו צריכים לעשות? איך נהיה אנחנו פועלים עם אל להביא את הערת הגאולה לידי הופעה שלמה? ועתה קוראים אנחנו לאבד את הזרחות אחרי שאין מסתתרות בספרי החיים המעשיים. הערת הגאולה מסתתרת בספרי החיים המעשיים, לא יצא עדיין לפועל במלואה בחיים. תפקידנו הוא לעזור לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל להופעת הערה הנשמתית במרחבי החיים של האומה. בעמלנו ובעבודתנו הרוחנית המעשית, בלימוד אמונה ובעשייה ממשית בשל בניין ארץ ישראל, לסייע לדור להוציא לפועל את כל גדלות, הגדלות המסתתרת בתוכו. אם כן, מצד הנשמה אנחנו בגאולה, שם מערת הגאולה היא אדירה גדולה ושלמה, הולכת ומוספת, אך מצד ההוצאה לפועל, מצד העיבוד הפרטי של הערה הזו, הריינו עומדים מצב של התחלת הגאולה, אנחנו בגאולה, ובהתחלת הגאולה כאחד. זאת אומרת, ההבנה היא, אלה שלא היו, דיברנו על כמה אפשרויות של יחס אל הדור הזה. מצד אחד אמרנו שהרב קוק טעה, משהו דיבר על דור שהוא דור גדול, בדור מאמין, הוא התכוון לחלוצים שהיו אז, אבל הוא פקשש קצת, כי באופן כללי אנחנו רואים שהדור הזה יכול ושתו כמחר נמות. אמרנו שפעם היה קינדלך, שמינדלך, היום ביסלי, שמיסלי, דוגלי, הכל לי. גם האוכל של הכלבים נהיה לי, הכל. מישהו אמר לי, יש, כיף לי גם יש, הכל לי. לילי. אצלנו היום, היום גם לילי הלכה, אשתו של אריק שרון גם היא נפטרה, בכולם לברכה. ומה קרה, גם עלי הולך, הזמן נהיה, לי ולי. וכן, וראינו עוד, עוד ש, מספר, זה לא רק, רק אלה, אבל עוד קאט שנייה שאומרת ההפך, יש פה גרעין אמיתי, שהוא ה... עמוד השדרה של האומה הישראלית, והם הדור, והם אנשים מאמינים, והם העיקר, ולהם אנחנו מתייחסים, עליהם מסכלים. קאט שלישית אומרת שהדור כולו דור נפלא, רק התקשורת והעיתונות עושה לנו כל מיני בלגנים, בצד האמת, דור נפלא. קאט רביעי שראינו פעם קודמת, אומרת שיש תוך ופנים, תוך כזה, פנים כזה, ולכן אנחנו רואים את מה שרואים, ובצד שני מאמינים. קאט חמישית, מה שכרך אנחנו מדברים, שיש פה מהלך נשמתי שהולך ומופיע, והוא הולך, וכשמדברים על הצד הזה, בבחינה הזאת, מאמין הדור, הדור כולו, הדור כולו דור נפלא. עד לפה, פחות או יותר, הגענו בפעם הקודמת, אני חושב. וכן כותב הרב במקום אחר, כוונה לספר אורות, עסקה מאוד יסודית בספר אורות, שאותה צריך לשנן ולשנן ולשנן ולשנן, כי היא לדעתי אחד מהיסודות וההבנה של התקופה בכלל ושל הגישה העצבנית שלנו שאנחנו מחפשים את כל התיקונים נאו, עכשיו, מיד, אינסטנט. אנחנו דוש שהכל אינסטנט. אתה דוחף אוכל למיקרוגל, שם דקה, האוכל מתבשל. פעם, אני עוד זוכר לתקופה הזאת, הייתה פטיליה, היה פטיליה והיה פרימוס. פרימוס היה יותר מהיר. היה ברן קצת, אבל גם הוא לוקח שעות. הייתה פטיליה, היית שם את האוכל בבוקר, וכשהבעל חוזר מהעבודה בשעה 4 אחרי הצהריים, האוכל מוכן. לחדמה, תלחדמה. מהבוקר עד העבודה. ככה זה היה. שאלת הבוגרים, אתם מצאים לא מבינים מה זה, אתם דור של... יותר טעים גם. הכל היה מוכן, אתה בא, אוכל אוכל טעים. אבל היום הכל, אנחנו הכל, עכשיו מיד. אתה אומר לילד, אני אתן לך סוכריה מחר. לא עכשיו. עוד מעט, לא עכשיו. אבל עוד מעט זה עוד מעט. לא. אין סבלנות, אין. הכל מיד, מיד, מיד. ואנחנו צריכים להבין שהתהליכים עצמם, הטבעיים, הם דורשים זמן. מה לעשות? לכן במכון מאיס סיסמה שמישהו אומר אותה, מה אומר? בלי לחץ. בלי לחץ, כל דבר בלי לחץ. הלחץ הוא מוציא את האדם מהאיזון.
הנהגים.
הנהגים בלי לחץ, כן. בנחת רוח תגיע בטוח, פעם סיסמה של המכון. אז מישהו אמר, אכסידי אומרים, בנחת רוח תגיע בטוח. קורא את התח, נדגש. בנחת רוח תגיע בטוח. טוב. עד לפה מטה, אתם תראו אותה, אומר הרב, דברים רציניים, גם רצינות כלפיהם, הופיעה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה את הניצנים הראשונים, עניינו חשים ומרגישים, הרב כותב את זה לפני בערך 90 שנה, ובתוכיותה של כנסת ישראל. המהלך הוא מהלך פנימי. בחוץ אתה לא רואה כלום, אולי קצת איזה ניצנים קטנים. התהליך הוא תהליך פנימי. אמרנו פעם את המשל של הביצה. אתה לוקח ביצה, מסתכל עליהם בחוץ, אתה אומר, הכל דומם. גונליש מגונליש כמו שם במרוקאית. אין כלום. אין כלום. או וואלו בשפה יידישית. אין. אתה רואה משהו, רקמה לבנה כזאת, ואתה לא רואה שום תנועה. אבל מה קורה למביני עניין? מה קורה בפנים? בפנים התהליך עצמו הוא תהליך שהאפרוח הולך ומתפתח. הולך ומתפתח עד שכמו שאמרתי לכם פעם, מוציא את הראש, קלימרו, מצפצף, ציף ציף ציף, קליפה זאת הצידה והוא יוצא החוצה לאוויר העולם. התהליך הוא תהליך פנימי. ואם אנחנו לא מבין שתהליך פנימי ומחפשים תוצאות מיד, באים אנשים לך, מה? תסתכל. את המדינה הזאת רצינו, תסתכל מה קורה פה, טטטן, טטטן, טטטן. וגם אותם אנשים שנהנו מהטטן, טטטטן, ואמרו שזה בסדר, היום כשהטטן נהיה אחרת, או יותר נהנים מתוסכלים. מה? אפילו ראש ממשלה שהיה ימנית, איך הוא מדבר, מה הוא עושה ואיך הוא עושה, איזה ממשלה הזאת, איך הכל. זה אנשים שהם כסר רוח, אמונה חלשה, אין מבט עמוק, ורואה את התהליכים עצמם, כתהליכים שקורים, ובמהלך התהליך עצמו יש הרבה סיבוכים. מה לעשות? פעם אמר רב אחד, אומר לי אמון בשם רב תנעמי, שכשחנה באה לאלי, אחרי שהיא נדרה שהבן שיוולד לה, היא תביא אותו לשם, אז היא באה לאלי ואומרת לו, אל הנער הזה התפללתי. אז הוא היה אומר, שאפשר לקרוא את ה... את הפסוק הזה בשתי וריאציות. באופן אחד, בסימן שאלה. היא באה אליו לאלי ואומרת לו, לנער הזה התפללתי? אני חיפשתי נער שהוא יהיה איש אלוקים, רציני, דבק באלוקים. לא, איזה התפללתי? זה קוראים את זה בסימן שאלה. אפשרות שנייה, בסימן קריאה. לנער הזה התפללתי. אבל עכשיו הוא נער, הוא ילד, נכון הוא עושה בחיתולים, נכון הוא עכשיו יונק, נכון שהוא עכשיו הוא בתהליכים, אבל אני מבינה שהוא כזה. אם תבוא לבן אדם, תגיד לו, תשמע, הרב מברך את האישה, שיבדל לך ילד צדיק, מי שברך אבותינו, יבדל לך ילד צדיק. נולד התינוק, האמא שלו אומרת, לא ילד צדיק אתה. כל הלידה הייתה כאבים. זה לא בסדר, ילד. הרב טעה כנראה. אחרי כמה דקות, הולך עוד צד, הוא יונק, הוא מחריב לאמא שלו כשהוא יונק. ילד צדיק אתה. עוד פעם הרב טעה. אחר כך לאט לאט, קם באמצע הלילה. איזה צדיק, אתה לא צדיק. עשינו כיבוד הורים, על ההתחלה, איך שאתה שלומד, כיבוד הורים. שהאמא תשעה 8 שעות, ואבא גם תשעה 8 שעות, ולא תהיה הזנקה, הקפצה באמצע, אתם לא מבינים בזה הרבה רווקים פה, אבל אתה רואה איך אתה בעייף, מאיפה שאתה לא בא, הולך לישון, עוד לא נרדמת, כבר אתה לא נרדם, פאק, הזנקה. אז מישהו אמר פעם, יש בדיחה, שיש ויכוח בין בעל ואישה. התינוק בוכה. רבות מחשבות בלב איש. היא תקום, הוא יקום, הצד השם, היא תקום, לא אני. אבל זה משל הבדיחה. זה לא הולך ככה. אני רציתי בן צדיק. טוב, עם הזמן מתפתחים, הילד מתפתח, והולך לגן הילדים. אתה בא אליו ואומר לו, ינקל, תעשה ככה, לא רוצה. עוד פעם על הפתעה, הרבה שלי בן צדיק. נכון שהורא לא הולך ככה בדרך כלל. הורא מבין שהילד הוא קטן והוא הולך ומתפתח, ואת הזדקות הוא שלו. הוא יגלה עם הרבה נצרצות, אבל הוא מבין הפוטנציאל שקיים בו. כנראה גם פה, בלידה הלאומית שלנו, בתחייה הלאומית, בהופעת הגאולה, התהליך הוא תהליך פנימי. וקצרי רוח, אנשים קטנים, מתיישים בדרך. אנחנו צריכים להיות אנשי אמונה. להיות אנשים כאלה שהמבט שלנו הוא מבט פנימי. לכן אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית שעדיינו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. עיקר התרחשות הגאולה הוא במעמקי החיים של כנסת ישראל, בנשמה היתרה לתת לנו. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. מתחילה לעשות שירים. עושים זה, מלחמות, כל מיני פעילויות. רגע, 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 רגע. אני ציפיתי לאיזה בניין נפלא, ממלכת כהנים וגוי קדוש. קיבלתי פה איזה מדינה של ציונים, שהולכים ועושים ספורט, עושים כל מיני דברים כאלה. לא לזה התכוונתי. אומר הרב, אתם לא מבינים. האומה צריכה להתפתח בכל כוחותיה. אם את תיקח את הילד הקטן שנולד, ותשים אותו בתוך ספוג, צמר גפן, תשאיר אותו שמה, תקבל רוח על ילד לפלף, לא צדיק ולא כלום. סמרטוט. זה מה שתקבל. הילד בפעילויות שלו, הוא מפתח כוחות, נפש בריאה וגוף בריא. אז היא הולכת האומה, מפתחת היא האומה בכוחותיה, מגדלת את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. הילד הולך ובונה את עצמו. בונה אישיות. אף שאינה מכירת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה, לא מכירה בשום מסגרת אמונית דתית, ואפילו היא לא מוכנה לעשות בית סמך דלת, היה פעם איזה שאילתה בכנסת, עשו בדמי לי בצבא פעם, באחד התפסים של הצבא, כתבו בסייעתא דשמיא. וואו, אנשי השמאל קפצו בממשלה, מה זה, איך זה יכול להיות כפייה דתית בצבא? מהר לבטל בסד. יאללה, נבטל את זה. היא לא מעקרת, היא לא מבינה, היא מדברת רק על עצמה. זו גישה כזאת שהיא, אין, היא לא רק שהיא לא מעקרת, היא מתנקרת אפילו, לפעמים. אין האומה מכירה עדיין את המקור של גבורת החיים והתודעה הלאומית שהתחדשה בה. היא חושבת שהכל מתחיל ממני. היא שוכחת. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מחובר למערכת חשמל, כמו שאמרנו אתמול, איזה רובוט כזה, ופתאום בשלב מסוים הוא מוציא את המערכת חשמל, אבל יש קצת עוד זרימה, יש קצת אנרגיה מסוימת שעוד קיימת, אז הוא עוד עושה כמה תנועות. אבל אתה מנתק את החשמל, אתה שוכח את המקום. או שבכלל, הרובוט הזה רץ כל הזמן, אבל שוכח שהוא מחובר על מערכת חשמלית, שהיא מזינה אותו, הוא כל הזמן מסתכל קדימה. אתה לא מסתכל איפה אתה בא. או שהמדרש אומר, בפרשת בשלח, שאבא לוקח את הבן שלו על הכתפיים, והולך. הולכים בדרך, הבן רואה איזה סוכריה יפה, אומר לו, אבא, תן לי את הסוכריה. נראה לי סוכריה, נותן לו כך. אבדיני הק. ממשיכים לנוע, אבא, הנה, יש פה משהו נחמד, כדור יפה, כך. ממשיכים לנוע, בשלב מסוים, הילד פוגש מישהו, אומר, תגיד, ראית את אבא שלי? הוא לא אבוק, תופס אותו, זורק אותו לרצפה. היית כבר על הכתפיים שלי, סוכריה נותן לך הכל, ואתה פתאום שואל מאיפה באת? איפה אתה בא? אתם צוחקים, אבל אנחנו מצרים, הרבה פעמים מצרים כאלה, שאתה שוכח מה המקור. והאומה הישראלית, לצערנו הרב, במצרים מסוימים שלה, בבניין שלה, בהתפתחות שלה, היא לא מכירה עדיין מה המקור לגבורה שלה בכלל. היא מתקלת את זה לפעמים. איפה אבא? אין אבא בכלל. אני הולכת בכוח עצמי. עיקר הפלא שבתהליך התחייה הוא הרוח הקמה בנו פתאום. ההרגשות והשאיפות הלאומיות הנולדות בנו אחרי מאות שנים בהן חיינו רק חיים פרטיים וקהילתיים. כל אלה הם סימן הסימנים של הקץ. זה שקודם היינו קבוצה אחת נמצאת בשטיטל ואני יודע מה, ברדיצ'ב, איזה עיר מסוימת, וזה נמצא בווילנה, וזה נמצא במרקש, וזה נמצא בקזבלנקה, וזה נמצא בבית הלבן, וכל אחד בדרבדה, כל אחד במקום שלו, בתפוצה שלו, באל שלו. כל מה שמעניין אותנו כרגע, זה השיטל שלנו. יש לנו קהילה, אנחנו בסדר בקהילה, הכל מתנהל. פתאום אתה רואה דאגה למושג שנקרא כלל ישראל. אכפת לי ממה שנקרא עם ישראל. אומר הרב, זה סימן שהגאולה התחילה. קודם הייתה גישה פרטית. פתאום אכפת לי ממה שקעם, כן. מה?
עם ישראל כמו שהוא, כמו שהרב מצפה שהוא יהיה לפי מה שהוא ראה, הוא מדוכל. דוגמה נגיד מהתינוק שבדרך ואנחנו יודעים שזה יום אחד הוא יהיה צדיק.
לא ביום אחד, זה תהליך.
נכון.
בסוף הוא אולי יהיה.
אז עכשיו אנחנו צריכים לקלט אותו בכל החלטות. אני באמת להגיע לנקודה, ליעד שהרב רוצה. אף הוא
מאחר. לא, הרב לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה ויעשה את זה. אנחנו עושים באמת מה שכאן
חוזר.
כן,
הדבר.
אז
העם כולו בכלל צריך להתכנס לדבר הזה. איך בעת ובעונה אחת בן אדם גם עושה תהליך רוחני פנימי עצמי שלו וגם דואג לתהליך.
איך? עובדה. קודם כל, יושבים פה אנשים שהיו בצבא. מסרו תפשם למען ישראל. מוסרים תפשם. אתמול היה אירוע, צלנו הרב, רכבת, נגשה באוטובוס. שם לא עשו חשבון אף אחד, מי דתי מי חילוני, לא דאגו לאף אחד. אמבולנסים רצו, כל מי שהיה שם היה יכול לעזור עזר. כשיש מצבים כאלה, האומה הישראלית מתגלה הצד הפנימי. אנחנו יכולים, אמרתי כמה פעמים, אחת הדוגמאות, בחומת מגן, דיברו לפני כן, אני לא יודע אם אתה זוכר, כל הזמן אמרו, המוטיבציה לשירות מילואים נשת. יש לי חבר שהוא רופא, הוא בא אליי ואומר לי, לפי התקופה הזאת, הוא אומר לי, הוא רופא, היה רופא בשנלר, וזה, לא עושה ספור, היה במילואים. אז באים אליו כל מיני אנשים, מחפשים סיבות להשתחרר. הוא אומר, ממציאים לך סיבות, אתה לא שמשקרים לך, היה כאן לעשות מילואים. כל אחד בא ככה וממציא חמצאות וזה, ויש לי זה, מחלות שהוא אפילו לא יודע את השמות שלהם, הוא אומר, רק כדי שכאילו בזה. אז פתאום פרצה חומת מגן. והיית איזה מוטיבציה הייתה. ולא, אנחנו צריכים להיות במצבים קשים. אתה צריך לקלף לדברים. אתה רואה אנשים שמוסרים את נפשם, בהרבה בחינות, גם כרגע, ברגע זה כרגע ממש, כאנשים עם כיפות ובלי כיפות, בכל מיני בחינות, וקודם מישורים עושים את המהלכים עצמם. אז אתה רואה צדדים שיש דאגה פה לא לעצמך בלבד, אלא דאגה לכלל. איפה הכלל בא לידי ביטוי אצלנו היום בדורנו? זה בצבא. בצבא, שאנשים עושים, לפני יומיים נהרג חייל, בצבא פילדלפיה. ולצלנו עליו נהרגים. הם עושים גם שם. אנשים בלי כיפה, שלא עושים הרבה לכאורה מצוות פרטיות מסוימות שאנחנו נחפש אותם, נמצא שהם לא מקיימים אותם, אתה יכול לעשות להם מינוס בכמה דברים. זה אנחנו אולי ברוך השם עושים, כן, אבל מסוימים, תעשה להם מינוס. אבל אדם עושה את חייו, מה יותר חשוב מהחיים שלי? אם אני עושה את החיים שלי למען מישהו מסוים, למען קבוצה, אז זה לא רלך בשבילך. נו, ושינוי רוחני לא חל פה?
אלא יותר כן, איחוד רוחני כזה, למען...
אבל קודם דיברנו, אתה צריך לחזור לשורשים של הסבתא שלך. חיי, אני מדבר אצלנו עכשיו. ואתה חייב לדבר איתה. אנחנו דיברנו על הפתיליה, ואתה שלך חוזר עוד פעם למיקרוגל. אבל התהליך הוא תהליך איתי, אתה רוצה את הכל מוכן עכשיו. אבל אם תסתכל, קח את האומה הישראלית כמקשה, ברצינות, קח בעשרות שנים האחרונות, תיקח את זה כמקשה. אני רוצה לך באופן כללי, אתה יודע, תשאל את אנשים יותר מבוגרים ממני, היו פה תקופות שאנשים התביישו ללכת עם כיפות ברחוב. הייתה בושה להיות דתי. כן, אנשים הלכו עם קסקטים. הייתה מאוד בושה, היו בודדים שאנשים, כי היה זלזול מאוד גדול בצד הדתי, כי זה היה אמור, זה פסה, זה נגמר, זה פרימיטיבי. היום הכל דתיים נהיו שופוני אנש, בעלי גאווה, זה תהליך שהאומה עברה. יש עוד אנשים שמגיישים איזה שלם כיפה, בסדר, עזוב אותם. ברמה העקרונית, היום זה ערך, זה מותק אפילו נהיה, אפילו צבו אותו בצבעים שעמים. לא משנה הצבעים, מים, או שחור, כתוב. אבל אתה רואה, יותר מזה, הם מחזירים בתשובה, ויותר מזה, החילונים מפחדים לעשות בתשובה. ויפים את אמנון יצחק עם האוניברסיטה, שהוא ייתן לשם הרצאה, וכל מיני דוגמאות כאלה. ואל תבוא, אל תשכנע את הילדים שלי, לך מפה. אתה רואה שחל תהליך מסוים. אז זה תהליך שהוא תהליך, שאם אתה תבחר אותו מקומות, תגיד, הנה, סכל, הממשלה הזאת נלחמת בדעת, נלחמת, ת, 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 נכון. אבל יחד עם זה, יש פה תהליך מסוים שקרה. היום מרכז התורה נמצא בארץ. עד לפני עשרות שנים. לא היה, היה בחוץ לארץ. היום אין מרכז התורה זה בארץ. אין מגלות כמעט תורה. אין תורה, אין גדולים. הרב אליהו היה פה לפני 20 שנה. אני לא אשכח ביום העצמאות. הוא אמר, ככה הוא אמר. הוא אמר, תדעו לכם, שכל אחד שמצא בכל מי, ככה הוא אמר אפילו. הוא יותר גדול מהרבה אנשים בחוץ לארץ בתורה, אולי נוציא כמה, נתחיל לספור כמה לידיים. אבי מלובביץ' משה פיינשטיין אז היה חי, ועוד כמה... גם הם הלכו. היום, גדולי התורה נמצאים פה בארץ, מרכזי התורה בארץ, כמיסי נותני תורה, בחורי ישיבות, ברוך השם הרבה, מכינות. נכון, אתה יכול לחפש מומים ותמצא עד מחר. אני מסכים איתך. פעם באתי לרב ישראל אס, זכר צדיק לברכה, ואמרתי לו משפט. אמרתי לו ככה משפט, החרדים יותר מחזירים בתשובה מהדתיים הלאומיים. ככה אמרתי לו. אז הוא עשה לי ככה, אתה לא מבין. הנה, בוא יש פה מספרים, אז תמצא. 251, ופה יש. 250, הנה ניצחו באחד. אומר, אתה לא מבין מה שקרה פה. אומר, דור של הכיפות הסרוגות. דור ההורים, שבקושי היו פעמים שלוש תפילות ביום, הולכים בלי ציצית, ובכלל יחס לתורה כמעט ולא היה. ואת הילדים שלהם, נשים כיסוי ראש, ילדים שלוש תפילות ביום, הולכים לשיעורי תורה, הסדרניקים, מכינות, שאיבות גבוהות, אתה רואה שחל מהפך בדור שלם, בעשרות אלפי אנשים, לא ב... ב-251. נוצר תהליך כזה, קוראים לזה הקצנה או חרדליות, קוראים לזה היום. קוראים ביטויים כאלה לא חיוביים, או נהיה חיניות. הרבה אנשים, אתה בא לפעמים לחתונות, אתה רואה הבן ואחור ישיבה, בישיבה חשובה. וההורים שלו, מבחינה דתית, הם מאוד חפיפניקים. וזה בהרבה משפחות קוראים. יכול שיש גם אנשים שמיים דתל"שים, קוראים לזה היום גם. ראשי תיבות, דתי לשעבר. גם זה מצאנו, בסדר. אבל אתה לא יכול להגיד שאין פה איזה תהליך שנוצר באומה הישראלית של התחזקות פרטורנית. והתהליך עצמו היה נצרח בגלל כל מיני בעיות שהיו. היו בעיות. היהדות הייתה מאוד עדודה, מאוד שטחית. אז אנשים בעטו בה, מחפשים משהו גדול. וחזרה בתשובה, ברוך השם, יש גם. יש קראו לזה חזרה בתשובה שקטה, באיזה כתרה, באיזה עיתון. שקופה, סליחה. שכרגע לא מניחה כיפה על הראש, אבל בתהליך עצמו, אתה יכול לדבר עם הרבה אנשים, לא יודע אם צריך לדבר. יגידו לך, תשמע, אני מאמין, אני מקיים מצוות, ואתה רואה את החילוני, בלי כיפה על הראש. או עם קוקו, עם כל מיני דברים כאלה. היום יש יחס, אחרי זה. אז גם אם אתה מחפש תכלס, אתה יכול למצוא תכלס. אבל שוב פעם, התהליך הוא תהליך איתי. אם לא, לכן אמרתי, צריך להפנים את הנקודה. התהליך הוא תהליך של פתיליה. פתיליה מול מיקרוגל. אם ניקח על עצמו שהתהליך הוא תהליך איתי, בסוף הפתיליה האוכל טעים מאוד, יותר מהמיקרוגל ככה, קיבלנו אותנו את המסייע. כן. השאלה הייתה, אם אנחנו הולכים מבחינה מספרית, כמה אנשים מחזירים בתשובה? 20 כמות של זה. אז הוא אמר שתהליך של הציבור המכונה, כך הוא אמר לי לפני זה, התהליך של הציבור המכונה דתי-לאומי עובר מבחינה רוחנית, הוא חזרה בתשובה של אלפי, 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 אלפי בני נוער שמשנים גישה ויחס אל התורה ואל קיום מצוות. זה לא בקומץ קטן, וזה תהליך שכל המוסדות עצמם. היום יגידו לך האנשים האלה שגדלו במוסדות דתיים לפני כן. היו כמה פעם, לפני הרבה שנים, לא היו ישיבות הסדר. היום אתה רק עושה אפצ'י, כמה ישיבה. היום ישיבה תיכונית, כבר יש ישיבה תיכונית מוזיקלית אותנטית. לא, אז אני עושים, כל ישיבה כמה, כל יום כמה ישיבה חדשה. אתה כבר לא משתגע. אם עוד משומע לא צריך עם כולל פה וכולל שם, כולל ציוני, אני אדבר לך. אבל יש מלא. לא, כל אחד צריך את הניואנסים שלו, אבל בסך הכל הולכים וקמים 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 וקמים. ועוד ישיבה פה, ועוד ישיבה שם, ועוד ישיבת יסדה שם, ופה מכינה ושם מכינה. ואתה רואה, מה העניינה של המכינה? לפחות כמגמה. ליצור באנשים יותר יחס אל קיום מצוות בצבא. כן.
אבל יש איזה תהליך גישור כרגע, תהליך אישי כנראה עובר, עד שהעם כולו יגיע למדרגה לקבל תורה. לא הרבה זוכים, וזה פשוט מדהים לראות. אנשים מרקעים שונים ומשונים, אחד שחזר מאוד בו, ואחד שחזר באוסטרליה, ואחד שבאוסטרליה, והגיע לארץ בטעות. כל אחד אומר לי שדרכו וליבה לתורה. אין אחד שלא אמר לי שהוא לא רוצה להגיע לתורה, אבל הוא לא יכול.
נכון, ברוך השם. וזה ילך, והתורה הבטיחה לנו. בספר דברים כתוב. ושם השם לוקח את שבותך ולחמך. עכשיו קיבצך. הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה, זה כתוב בנביאים, ספר יחזקאל, פרק למדבב, תהיינו שם שהתהליך עצמו הוא תהליך של חזרה לארץ, ואחרי חזרה רוחנית, עשו את לב האבן, תהיה לכם לב בשר, את רוחי אתם מקרים בכם, תגיעו פרק למדבב, פרק יחזקאל, תבינו איך התהליך עצמו הוא תהליך טבעי, תהליך של פתיליה, בזכותך למדתי מושג חדש, תהליך של פתיליה, שהתהליך עצמו הולך ומתבצע. טוב, הלאה. כן. כנסת ישראל, במושג שבדרך כלל הרב קוק משתמש, זה כינוס של כל אוסף הנשמות, של כל הדורות של האומה הישראלית, לצד הנשמתי, של מכלול כל עם ישראל, מאברהם ועד הגאולה העתידה, זה מושג כלל כנסת ישראל. הצד הרוחני. זה הולך ומופיע, כרגע אנחנו מייצגים את כנסת ישראל בתקופה הזאת, במכלול היהודים שנמצאים כרגע בהופעה חיה בתקופה הזאת. אז אנחנו כרגע מופיעים את הצד של כנסת ישראל, אבל אנחנו לא כנסת ישראל, אלא אנחנו, ועוד הדעות שהיו קודמים, ועוד הדעות שיהיו, זה כנסת ישראל. בדברים הללו יש חיזוק לשיטת הכת החמישית. הסובר של דברי הרב מאמינו הרם כולו מכוונים למה שמתרחש במעמקי החיים של כנסת ישראל, ואילו המשברים הם בדרך ההופעה החיצונית של הדברים. ממילא לא נפל צור ארצה וכל דברי הרב ועצותיו בעניין הדרכת הדור שייכים לדורנו. כי אנחנו דיברנו פה, תהליך הוא תהליך שהנשמה עצמה נמצאת בתהליך עצמו, וההופעה עצמה היא הולכת ומתחילה להופיע. ודאי יש אמת בחלק מהשיטות הללו שראינו קודם, בכל אחת מהכתות האלה, אבל פתאום הרב עושה לנו מהפך. אולם יש דרך שישית הפותחת לנו דרכי הבנה בלי להתעלם מהתופעות שישנן. כמו כן פותחת לנו שדה פעולה כיצד נמשיך את הדרך מתוך אמונת עיתנו באמונה גדולה ובהרגשת שייכות גדולה. פה עכשיו מתחילה הקטע השישית. על מנת להסביר דרך זו יש להבין תחילה את סיומו של הסעיף. והמסורת העתיקה מעידה על עוד נשמתו המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורותיה עד דור אחרון, דור סופה לישוע הקרובה. לאיזו מסורת עתיקה מתייחס הרב? מהו דור סופה לישוע הקרובה? ומה ישוע הרחוקה? על פי זה אלה השאלות שאנחנו הולכים עכשיו כרגע לברר. קודם הרב, אור עולם הבא רם ונישא גבוה ונעלה מאורו של משיח המוכן להתגלות אלינו בעולם הזה. תהליך הגאולה הוא תהליך ארוך שבו מדרגות רבות, יש הרבה מדרגות. אתה נמצא בתהליך כזה שיש הרבה מדרגות, זאת אומרת תהליך שהוא איטי ומתקדם ויש לו דרך ארוכה מאוד. לא יודע מה זה הרבה מדרגות, אבל תארו לכם מה זה הרבה מדרגות, ומה שאתם חושבים זה הפתיחה של ההקדמה של המבוא, של הכריכה של הספר של הרבה מדרגות. ככה צריכה להיות התפיסה. התהליך עצמו הוא תהליך הדרגתי, ולא להגיד הדרגתי, טוב אני מוכן שתי מדרגות וזהו, וכתליות קצר סבלנות, ואיפה המדרגות החשמליות בכלל? חפשות החשמליות שהוא לא מתאמץ, יושב והמדרגה לוקחת אותך, תיזהר עם האסבעות שלך שלא יתפסו לך בסוף, או תביא מעלית, אבל מעלית של פנטום שנמצא בבניינים הגבוהים. זה לא תהליך טבעי, כי פה התהליך עצמו דורש מאיתנו מאמץ, ואנחנו לא אוהבים להתאמץ. לא אוהבים להתאמץ. היום ישראלי יגיד לך, תן לי את העבודה הכי קלה, הכי הרבה כסף. הרבה מתלוננים, יש אבטלה. אני לא יודע אם יש אבטלה, אבל אני יודע שמי שרוצה לעבוד יכול לעבוד. אם באמת אדם רוצה לעבוד, יעבוד. במה תעבוד, תמצא עבודה. אני יודע שחבר של המכון פה, אברכים, מתפרנסים בכבוד, שטיפת מדרגות. אבל זה דורש מאמץ, זה לא מכובד, יש לו מדרגות. אם אתה עובד בעבודה כלשהי, העבודה מכבדת בעליה. אתה צריך פרנסה, תעבוד בכל עבודה שהיא. אז אנחנו לא אוהבים להתאמץ. אוהבים הכל אינסטנט, כמו שאמרנו, ותביא מהר. אבל מה לעשות, העולם הזה, אדם לעמל יולד. אדם לעבודה. אני אומר תמיד לכולם, מחצי בדיחה, אצלי יש שרוולים מקופלים, יעידו פה אנשים, גם בשלג, שרוולים מקופלים. עובדים כל הזמן. אין זמן, מי שעושה לי להצליח מועד שרוולים, תבוא עליו ברכה. אבל כאילו זה בא לבטא שאנחנו צריכים לעבוד כל הזמן. כל הזמן לעבוד. אנחנו, יש אנשים, את התופעה כזאת עכשיו בחברה הישראלית, אמרו, הגענו למזרח תיכון חדש, הפסקה בין 2-4, תן שקט. תן שקט. אמר לי פעם הרב אלישע פשליצקי, הוא היה בכינוס של אנשי דמוקרטיה, איזה כינוס אחד, קמה אחת אנשים ואמרה, אני נלחמת בציבור הדתי-לאומי. למה? היא אומרת, אנחנו הולכים לקראת עידן של מזרח תיכון חדש, של שלום, של שקט. מה שעושה הציבור הדתי-לאומי, הוא היום מספק בצהל הרבה קצינים הזוטרים, אומרים כמעט 50%, 60%, בעד אחד בוגרי כיפות סוגות. פחות או יותר, לא יודע אם זה נכון או נכון, זאת לא הנקודה. היא אומרת, הציבור הזה הולך ומכניס מיליטנטיות לחברה הישראלית. זה עושה לנו, כמו שאתה לפעמים רואה, זה אגם שקט, אתה זורק אבן לתוכה, אתה מציס את כל את המים שם, זה חבר'ה מיליטנטים. הם באים לחברה ומציסים את הצבא את הכל. לא בסדר, צריך ללחם בהם. אנחנו לקראת, איך אומרים החבר'ה? כמו שאתה בא לאיזה בניין, ככה, לצורך העניין, ככה בניין של אשכנזים, בין 2-4 אתה מקדר להם כדור. וואו, וואו, מה יעשו לך? אנחנו נחים עכשיו, ואתה עושה לנו. אבל חבר'ה, אין מנוחה. אנחנו בעולם של עבודה. מדי פעם שתיים מאות, לך תנוח קצת, ותמשיך ללאה. אין מנוחה בין 2-4. בתפיסה כזאת, שהציבור הסביב הגיע אליה, ואתה אומר להם שלום, כולם נמסים. זהו. באמת, כי אנחנו עם שאוהב שלום, ורוצה שלום, ורודף שלום, ברוך השם. אבל אתה, זה ממיס את כל הזה. תראו מה קורה, אנשים נורמליים משתגעים מזה. מהמילה הזאת. כי אנשים רוצים את המנוחה. הם לא מבינים שאנחנו, ולצדנו הרב, גם הציבור ששייך לעולם התורה, גם רוצה חיים של עולם של תורה כזה שלא מתאמצים יותר מדי. בלי מאמץ. בלי מאמץ לא נגיע לחוק. וצריך לדעת שאנחנו באים לעמל. אז בואו נראה מה קורה פה. תהליך הגאולה הוא תהליך ארוך שבו מדרגות רבות. תחילתו בגאולה מופיע לפי ערך העולם הזה, לפי המציאות המעשית, והסוף שלו באור הגאולה כפי שהופיע באחרית הימים, בערך עולם הבא, שהוא הוויה רוחנית עליונה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, יש תהליך שנקרא תהליך הגאולה איכשהו מופיע לעינינו כרגע, ויש עד לאן הוא צריך להגיע. וכל זה מלווה במדרגות, מדרגות, מדרגות, לא חשמליות ולא מעלית. אורו של משיח מתחיל לצמוח על ידינו כאן, אנחנו מתעלים בעולם הזה, ומתוך כך העולם כולו מתעלה עד שמתחדים הם עולם הזה ועולם הבא לעולם אחד. העולם הזה, מה זה עולם הבא? זה עולם שהולך ובא. זה לא משהו אחר שימצא במקום אחר, אלא זה העולם הזה שהולך ומופיע בעולם, עולם הבא, זה עולם שהולך ומופיע בעולם הזה. אנחנו יוצאים מציאות שהעולם הזה הולך ומתעלה. בידינו היה העניין לגרום לכך. לכך נוצרנו, לזה באנו, ולכך נעשה גם לזאת השם. האיכות היותר אידיאלית, רוחנית ונשגבה, עתידה להאיר ולהתגלות בכל פרט ופרט, בכל ערך וערך של הגוף ושל הנשמה, עד שכל הכמות של הגוף של עולם הזה תיבלה באיכות הרוחנית של עולם הבא, אולם בלא שתאבד שום יתרון מתורות ומערכה. תאריך עצמו, אנחנו מדברים פה על דברים קצת גבוהים, אבל צריך גם את זה מדי פעם לדבר. אנחנו ניצור מצב שבו העולם הבא, העולם הרוחני הזה, הולך ומופיע פה. וזה יופיע המושג של תחיית המתים, כל המושגים של עצמם, שגם המתים עצמם קיימים לתחייה. אבל בלי לאבד שום דבר מהערך בדרך, בלי דילוגים, אלא במדרגות. תפקיד המדרגות, שאתה הולך לאט לאט. מי שרץ במדרגות מהר מהר, לפעמים הוא נופל. ולפעמים שהוא נופל זה כואב. ולפעמים הוא נופל וחוזר את כל המדרגות למטה. אנחנו צריכים ללכת לאט לאט, ולהתקדם במדרגות ולהתקדם. זהו תהליך של צמיחה והתעלות שאחריתו בתקופה החדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. יש אם כן אור של משיח השייך לעולם, לאור העולם הבא, ויש אור של משיח המוכן להתגלות אלינו בעולם הזה. יש שתי פערים. יש אור המשיח שעתיד להתגלות, ויש אור המשיח שמתגלה אלינו כרגע. בתהליך עצמו, שעם ישראל קם בתחייה, בונה לעצמו בית לאומי פה בארץ, בונה לעצמו את כל המהלכים הרוחניים, שלטון, ישיבות וכו', עד בעזרת השם שנגיע ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם בית מקדש, עם מלך ישראל, עם סנהדרין, עם כל המערכות שכמו תקופת שלמה, ביותר שלמות, שזה התהליך שהולך לקרות. בעת אשר החוק היה הזמן וקווי אור של הגאולה היו מחוסים מאוד, בגלות אור הגאולה היה גנוז, חי וקיים לאלה ולאלה, ולא התגלה עדיין כלל בארץ. אז מרחוק היו מופיעים ביותר נצצות אור של עולם הבא. כשהיינו בגלות, הכל היה חשוך. מדי פעם היו איזה הבזקים שמגיעים ומאירים לנו את הגלות, ואנחנו מזה מתחיים קצת. ציפיית הישועה אז הייתה לצדדים היותר עליונים של התכנים הרוחניים שביהודי הגאולה, לאור עולם הבא. בגלל שהיינו בחושך עצמו והיו הבזקים מסוימים, אז אנחנו שאפנו אל מה שהכי עתידי, הכי רחוק, לשם שאפנו. כיוון שבחינה מעשית ממשית בעולם הזה לא היה שום סימן לגאולה, חושך זה ארץ, ממילא הצדדים יותר עליונים של יהודי הגאולה הם שמילאו את ליבנו. לכן עם ישראל בגלות מה שהחזיק אותו זה בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בכל המובנים של הבנויה, שלמעשה אתה נמצא בשטח אתה לא רואה כלום. אמרתי לכם פעם, אפי איתם היה שר השיכון, היה קצין בצבא, הוא סיפר לנו פעם שכשהוא נהיה מח"ט גבעתי, אז הוא, לפני שהוא בא לקבל את התפקיד, וישב באוהל עם אבא שלו ואמר לאבא שלו, אבא, מה אבא שלך, כלומר הסבא שלי, היה אומר על זה שהנכד שלו יהיה גנרל בצבא הישראלי? הוא אומר, מה אבא שלי? בחלום הכי ורוד שלו הוא לא חלם על מדינה ליהודים, מדינה ליהודים אז באירופה שהייתה, מה זה, מה אני חושב, מה זה של המדינה הזאת יהיה צבא, ושהצבא הזה הנכד שלו יהיה גנרל. איך אומרים החבר'ה, פשיל דיה, אל תגזים, הפרסת מדבריך מלך כוזר, הגזמת לגמרי, עד כדי כך. וזה נהיה, זה נהיה, הנכד שלו נהיה גנרל בצבא. זאת כשהיינו בגלות המציאות הממשית הייתה כל כך רחוקה מאיתנו, זה באמת היה, זה מדי פעם אתה יכול לדבר על שנה הבאה בשנה הבנויה, ואתה מבין שזה משהו רחוק, רחוק מאוד 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 מאוד, וזה החיה את האנשים ביום יום, בחושך שהיו בו, זה מה שהחזיק אותנו. אבל כאשר קרב הזמן ורגשי אורות של משיח באופן הראוי להתגלות בעולם הזה התחילו לזרוח בנפשות, מתחילה תסיסה לאומית אצל אנשים להקמת מקלט בטוח, מדינה ליהודים, איך שתקראו לזה, לא משנה מה, אבל זה אור של משיח שמותאם אל מדרגת העולם הזה. הולך ומופיע, נסתמו יותר אלה קווי האורה העדינים והקדושים, קודש קודשים, הבאים במקור העליון של אור העולם הבא. ממילא, כבר לא מדברים על דברים גדולים, כי הולך ומופיע כרגע מהלך שהוא בהתאם למדרגה של העולם הזה. הביטוי אורות של משיח, מכובד למה שמזכיר הגאון מווילנה, שיש הרבה קיצין ומדרגות בגאולה. הגאולה יכולה לבוא בדרך נס, בבת אחת, ויכולה להתרחש בדרך הטבע, מתחת הרצמח. בתהליך המתאבל לפעמנו היום, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מוביל את הגאולה בדרך טבעית. אתה רואה? עושים לך פה מלחמה בין טורקיה, בין מעצמות, מלחמת העולם הראשונה. מעצמות המזרח, נגד המערב, טק, 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 טק. המזרח מפסיד, גרמניה מפסידה, טורקיה הייתה בת ברית שלה, הולכים, כמוסים, עושים הסכמים, הסכם סנרמו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, הצהרת בלפור, כל מיני דברים כאלה, מהלכים פוליטיים רגילים. זה רץ לפה, מונטיפיור רץ לשם, והלורד הזה הולך לשם, וזה התהליך עצמו, תהליך טבעי לגמרי. אתה לא יכול לכאורה לראות את זה, כמו שבמגילת אסתר, שם השם לא מופיע, הכל בתהליך טבעי. אין. אם אתה תסתכל במגילה, אין שם השם לא מופיע. אז רגע, מה זה, של דתיים זה או זה של חילונים? זה מגילה, זה לא בסדר. שם השם לא מופיע. אבל שם השם שם נמצא בסתר. בראשי תיבות. והמלך, זה הכוונה למלך מלכי המלכים. נדע שנת המלך. זה בנסתר. בנגלה אתה לא רואה את שם השם. התהליכים עצמם תהליכים טבעיים. זה לא נס שנעשה פתאום, אלא תהליך טבעי. בתהליך המתחיל ממטה, מראש למשך יותר נמוך, המתאים לערך העולם הזה, התפתחויות פוליטיות, היסטוריות נפשיות ורוחניות. רגשי אורות של משיח התחילו לזרוח בנפשות, ההזרחה היא אמנם בנשמה נעימה, אך היא מתגלה בנפשות של אותם פושעי ישראל, שבעקביתא דמשיחא, שמתחברים באהבה, אל ידני כלל ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה. אף רומז פסקה באורות הרב אומר ככה, הנפש של פושעי ישראל, הנפש של פושעי ישראל שבקביעת המשיכה, אותם שהם מתחברים באהבה אל ידני כלל ישראל לארץ ישראל מתחילת האומה היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. מבינים מה קראתי? שומעים מה קראתי? אומר הרב קוק, הנפש של פושעי ישראל, הוא קורא להם פושעי ישראל, שבדור הזה של קביעת המשיכה, אלה שמתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל ולארץ ישראל ולתחייה של האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, הכוונה אנשים שקיים תורה ומצוות, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אם אנחנו בוחנים את הצד של הנפש, הנפש של אותם אנשים, נדבר בשפה שלנו, שנקראים חילונים, שמתחברים אל כל ענייני הכלל בעם ישראל, אל כל ענייני תחייה וארץ ישראל, הנפש שלהם היא יותר מתוקנת מהנפש של אותם אנשים דתיים, שכל מה שמעניין אותם זה עניי והעולם הבא שלי. רק על עצמי לספר, ידעתי, תקיים מצוות, הכל, ילך העולם הבא, כל מה שאכפת לי, ועזב אותך מעם ישראל. אל דבר איתי גבוהה גבוהה, אל תהיה לי אסטרונאוט. אני מעניין אותי עכשיו, תקיים מצוות, ללמוד תורה, למה? שיהיה עולם הבא. שלי יציע טוב בעולם הבא. אומר הרב קוק, הנפש של אלה יותר מתוקנת מהנפש של אלה. אבל לא סיימנו. כי הרב ממשיך עוד קצת. ואומר, אנחנו לא חיים רק מנפש, אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתראות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו מה שאין אצל אלה שרוח הביאים אשר בדוחם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן. ומלא סובד גם הנפש מפגמיהם. אבל הרוח של אותם אנשים שהם לא עסוקים בכלל אלא עסוקים רק בתחום הפרטי של עצמם, הוא יותר מתוקן מה שאצל אותם אלה שהם ניזונים מרוחות שליליות, ממהלכים שליליים. אז אם מדברים על הנפש, אצל אלה זה מתוקן יותר מאלה. אם מדבר על הרוח, אצל אלה זה מתוקן יותר מאלה. מה אנחנו צריכים לעשות? לאחד בין הרוח לנפש, לאחד בין הצדדים. דהיינו, שעולם התורה יתחבר אל עולם הכלל, ויכפת לו מהכלל, שהציבור המכונה דתי יתחבר אל כל הרבדים של מושגי הכלל, וממילא לצרף גם שם את הצד של אנשים שבכלל, אל הרוח המתוקנת יותר, אל עולם התורה. וזה המהלך שהרב כותב בהמשך. אז כשהרב כותב פה, פושעי ישראל, זה אותם אנשים שהם לא מקיימים תורה ומצוות. כאשר החלה הזרחה הנשמתית הזו, בואו נסיים רק את זה, כאשר החלה הזרחה הנשמתית הזו, נסתמו יותר אלה קווי ההורה הדינים. במשך שנות הגלות הארוכה, מנותקים היינו מבחינה לאומית, מכל קשר חיים ממשי לעולם הזה. רק בדרך זו יכולים היינו להחזיק מעמד מול תרבות הגויים ותומתם, שבה אותנו, כדי שלא להתבולל, כדי לא הכל, שמנו גטאות, שמנו מחנות, נבדלנו בבגדים, כדי לא, 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 שלא יקרה לנו שום סכנה בתומעה של הגויים. במצב הזה, דווקא האורות היותר רחוקים העירו ונותר לנו אלא לצפות לדרכי גאולה הסתרות ועליות מאוד, כשם, וזו דוגמה יפה, שבלילה, כאשר מחשיך ואין אור קרוב, נושאים עיניים למומים, צופים למרחקים ורואים אורות רחוקים מאוד. אתה בחושך, מה אתה רואה? את הכוכבים. את הדברים הכי רחוקים אתה רואה, שאתה בחושך. אבל כשמתחיל להעיר האור, אין כוכבים. למה אין כוכבים? כי אתה לא מסתכל רחוק, אתה מסתכל קרוב. כי האור זורח אצלך פה. טוב, נעצור פה, תביא לדפים.